קינן. עידו.
שלום עידו קינן. ערב טוב.
שלום. שלום יובל.
אני התחלפתי, אבל אתה נשאר איתנו לשמחתנו, והבאת לנו נושא מעניין השבוע, מדברים הרבה על הבינה המלאכותית. אז אנחנו מדברים איתך על זה, ועוד מעט נגיד גם באיזה מקרה בדיוק אנחנו מתמקדים, אבל רוצים לצרף אלינו גם את עורכת הדין גלית לובצקי. שלום גלית.
שלום, שבוע טוב.
אז אתה עידו הזמנת את גלית כדי לדבר על בינה מלאכותית בהקשרים האלה של עולם המשפט ועריכת הדין.
כן, ובאמת סיפור משונה, מצחיק ואולי רמז לעתיד. אז באוגוסט 2019, אדם בשם רוברטו מטה טס בטיסה של חברת אביאנקה מאל סלבדור לניו יורק. במהלך הטיסה אחד הדיילים גלגל את עגלת המזון ופגע לו בברך ופצע אותה. אז מטה הלך והגיש תביעה אזרחית בניו יורק נגד החברה. באמצעות עורך דין סטיבן שוורץ, והחברה, חברת התעופה, ביקשה מבית המשפט לסלק את התביעה בטענה להתיישנות. זה אחד הנימוקים שבהם תוכנית תביעה כזאת, תביעה אזרחית. בתגובה, עורך דין שוורץ הגיש תקציר משפטי בין 10 עמודים עם 6 תקדימים שפועלים לטובת הלקוח שלו, שבעצם מראים למה ההתיישנות הזאת לא חלה ואפשר להמשיך ולקיים את המשפט. בין השאר הוא ציטט תיקים מרטינז נגד דלטה, זיקרמן נגד קוריאן איירליינס וברגיז נגד צ'יינה סאדרן איירליינס. ומה שקרה שפרקליטים של הנתבע של תורת התעופה הלכו לבדוק את התקדילים האלה כדי לראות אם אפשר למצוא בהם חורים, אם הם אכן אומרים מה שהם אומרים ואיפה הביא אותם, והם לא הצליחו למצוא אותם. הם לא הצליחו למצוא את הפסיקות, הם לא הצליחו למצוא ציטוטים, היו ציטוטים מהפסיקות האלה, הם חיפשו ציטוטים במאגרים משפטיים, ולא הצליחו למצוא אותם, ואפילו לא פסיקות דומות. אז הם פנו לשופט, ואמרו לו, שמע, אנחנו לא מתאים את זה. אז השופט פנה לעורך דין שוורץ, ואמר לו, אני מבקש שתגיש לנו את הניירות, את התקדימים שאתה מדבר עליהם. ואז עורך דין שוורץ נאלץ להודות שהייתה לו תאונת עבודה מביכה. הוא התייעץ, הוא ביצע את התחקיר באמצעות הבינה המלאכותית הגנרטיבית של GPT שכולנו כבר מכירים, והשתמש בתוכן שהכינה לו בלי לבדוק אותו. זאת אומרת שצ'אט GPT יצרה 6 תקדימים מומצאים לגמרי ומאוד מפורטים ברמת אתה יודע, יש שם מספרי תיקים ושמות.
והוא מגיע, מגיש לבית המשפט חומר, שנראה חומר משפטי אותנטי לחלוטין, אבל זה בעצם המצאה מוחלטת של התוכנה, ולא רק שהיא ככה המציאה ואילתרה מידעים, אלא גם באמת בדתה ממוחה, התוכנאי, את השמות של התיקים, את המעורבים ואת הציטוטים. זאת אומרת, אפילו לא לקחה מהאינטרנט תיקים קיימים.
כן, וזה אנחנו יודעים להסביר כמובן, צ'אט GPT הוא לא מנוע חיפוש, גם מנוע חיפוש הוא כמובן לא כלי אולטימטיבי לחפש מידע ולהסתמך עליו, צריך תמיד לבדוק את המידע הזה, אבל בעצם מה שהוא עושה זה לקח את צ'אט GPT בתור מתמחה, או מתמחים, פארליגל, זה כל מיני כאלה שלומדים משפטים, או שהם כבר עורכי דין, אבל בתחילת ההתמחות שלהם, הם עושים את העבודה השחורה של לחפש את התקדימים ולרכז אותם. אגב, גם לשופטים, כאשר שופטים מתנים בתיקים וכותבים פסקי דין, גם הם נעזרים במתלמדים וסטאג'רים וכולי כדי לכתוב להם את זה. אז הוא אומר, במקום סטאג'ר, הוא לקח את צ'אט GPT, אבל הוא לא בדק את המידע. עכשיו, כשיש לך מתמחה, אתה יכול להגיד למתמחה, אתה עשית פשלה, אתה לא בדקת את המידע שנתת לי, אתה המצאת אותו. מה שקורה פה, שאין את מי להאשים. זאת אומרת, התוכנה עשתה את מה שהיא יודעת לעשות, וצריך לחזור על זה שוב ושוב. תוכנות בינה מלאכותית, בינה מלאכותית גנרטיבית, לא יודעת מה היא אומרת לנו. היא מייצרת מידע לפי בקשתנו, בהתאם לתבניות מילוליות או אחרות, אם זה תוכנה שמייצרת תמונות ודברים אחרים.
כן.
היא מייצרת תבניות, זה נראה לה נכון, זאת אומרת, עובדה שכל התקדימים האלה, הם נראים עקיוניים, הם כתובים, פיטרסן ורסס איראן אייר, 905, DTC 2012, זאת אומרת, כל המשפטים, כל התבנית הזאת נכונה, אגב, קרה גם במקרה מדען אחד שעוסק בתחום מאוד נשתי, ביקש מצ'אט GPT לכתוב לו על התחום שלו, והוא אומר שהגיע לו הרבה ציטוטים מדעיים, שלא קיימים, אבל נראו מאוד אותנטיים. אומרים, מישהו לא מבין בזה, זה נראה לא אמיתי. וזהו, עכשיו לפני יומיים היה לו שימוע, הוא מחכה ללמוד מה יקרה איתו, והוא אמר, אני ממש מצטער, לא התכוונתי להונות אף אחד, לא ידעתי איך התוכנה הזאת עובדת. ועכשיו אנחנו נשאל את עורך דין לובצקי, קודם כל, מה האווירה, או מה הוא עשה שם שיכול לסבך אותו, ואיך הוא יכול להסתבך?
אז אני חייבת להגיד שאני לא חושבת שזו עבירה פלילית. במובן הזה שלפחות למיטב ידיעתי, להיות עורך דין פח, זאת לא עבירה. אולי חבל, אבל זו עבירה.
אולי רשלנות, אולי רשלנות שהמיוצג יכול לקבוע עליו.
נכון, הדבר הזה עלול להיות בעייתי בשני מקומות. המקום האחד, המובן הטריוויאלי, כמו שאתה ציינת בעצמך, רשלנות מקצועית. אם אני הפסדתי בהליך כי עורך הדין שלי השתמך על ChatGPT, בדיוק אגב כמו מצב שהוא היה משתמך על חומר שנתן המתמחה שלו והוא לא פרח לבדוק בעצמו.
או על ויקיפדיה, אנחנו ראינו בארץ אגב פעם... כן, אנחנו ראינו פעם משפט בפסק דין שבו השופט או השופטת, אני לא זוכר, השתמשו בציטוטים מויקיפדיה, כולל הלינקים לערכים הנוספים. זאת אומרת, ככה גילו את זה, והסתבר שזה היה איזשהו מתמחה שכתב את זה.
כן, אז במובן הזה, זו חד משמעית רשלנות מקצועית. וכמו כל רשלנות מקצועית, אני יכולה לתבוע פיצוי מעורך הדין שלי, או מהרופא שלי, או מהמהנדס שלי, או האדריכל שלי, על הנזק שהוא גרם לי בזה שהוא לא עמד בסטנדרט התנהגות סביר. הוא לא צריך לעמוד באיזה סטנדרט עבודה מקצועית מושלם, אבל הוא צריך להיות איזושהי עבודה סבירה. והנקודה הנוספת, שיכולה להיות סימני שאלה, וזה גם מתכתב עם המקרה של עורך דין שוורץ האמריקאי, זה האם זו עבירה אתית. כללי האתיקה של עורכי הדין קובעים של עורך דין אסור להעלות ביודעין טענה משפטית בלתי נכונה. ואז עולה השאלה, אם זה היה ביודעין או שלא, ואני חושבת שפרשנות שאומרת שהסתמכות על אלגוריתם, כל מקור חיצוני, בלי בדיקה מינימלית, אפילו ברמה של האם קיים פסק דין כזה, בהחלט עלולה להיחשב כי אתה היה ביודעין, כי אתה הרי יודע שלא מדובר בכלי מאימן. ואם אותו עורך דין שבר צריכה לטעון שהוא לא יודע איך הדבר הזה עובד, אז כמו שאני רואה את זה בעוד חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אף אחד כבר לא יוכל לטעון את הדבר הזה ברצינות. והמשמעות של הרשעה בעבירה אתית מהסוג הזה יכולה להיות ממש התליית רישיון, שלילת רישיון, שעבור הרבה אנשים וחמור אפילו יותר מאיזושהי הרשעה בעבירה פלילית מינורית.
אגב, עורכת הדין לובצקי, אם אנחנו רוצים רגע להרחיב במילה על העניין הזה, כל העניין שבינה מלאכותית הולכת להשפיע מאוד על עולם עריכת הדין, בהנחה שהטכנולוגיות האלה השתכללו מעט, ובאמת יאפשרו כן חיפוש שהוא אמין יותר בתוך תקדימים וכו', זה יכול לחסוך הרבה מהעבודה היום בעולם שלכם.
זה, כמו שאני רואה את זה, עשוי לחסוך הרבה עבודה בהרבה תחומים, ובו בעת לייצר לנו הרבה עבודה בהקשרים אחרים. כי אם אני חושבת למשל על השינויים שעברה עריכת הדין ב-30-40 שנה האחרונות, מאז שעברנו מלחפש פסיקה במה שנקרא ספרים הכחולים, ממש פיזית ללכת לתפרייה, לפתוח ספר, לדפדף פה, לחפש את פסק הדין על נייר, ברגע שעברנו לעבוד עם מאגרי מידע, שמבוססים על אלגוריתמים, שמבוססים על מערכות חיפוש, אז העבודה שלי מצד אחד נהייתה הרבה יותר פשוטה, כי יש לנו גישה להרבה יותר חומר, ומצד שני נהייתה הרבה יותר מורכבת, גם כי אנחנו צריכים לסמן הרבה יותר חומר, וגם כי לצד השני יש את אותם כלים בדיוק, כך שכלי הטענות שאני צריכה להתמודד איתם היום, הם הרבה יותר ארוכים והרבה יותר סבוכים ממה שהם היו לפני 30-40 שנה, כי היום הרבה יותר קל לעלות טענות שונות ורשונות. אז אני רוצה לחשוב שהבינה המלאכותית, אין לי ספק שהיא תשפיע על העבודה שלי, אני בטח לא חושבת שהיא תייקר אותה. אחד התפקידים של עורך דין, או אולי מה שמבחין בין עורך דין בינוני לעורך דין טוב, זה היכולת דווקא לראות את החריג.
כן.
ולזהות את הניואנסים ואת הדקויות, ולשרת את הצרכים של הלקוח שלך מפרספקטיבה רחבה. ואני לא רואה איך כיום, או ככל שאני יכולה לדמיין את זה, איזשהו אלגוריתם יכול לעשות את הדבר הזה, גם אם הוא יכול לעזור באיתור המידע עצמו. השאלה מה אנחנו עושים המידע הזה, ואיך אנחנו מאמתים את המידע הזה, אני לא רואה איך המוח האנושי יוצא מהתמונה הזאת.
מעניין מאוד. עורכת הדין גלית לובצקי ועידו קיינן אחראי על האינטרנט, הוא מגיש הפודקאסט סייבר סייבר, תודה רבה שהייתם איתנו ושבוע מצוין שיהיה.
שבוע טוב.